שלושה פרקים מסדרת הגאולה של מוישלה, סדרה ב', פרקים 33 עד 35. פרק 33, כאשר המסך האחרון יורד. פרק 34, חייבים להכין את עצמנו להיות קורבנות תמימים. חלק 35, ניתנה לי רשות לגלות לכם דברים שהתרחשו. פרק 33, כאשר המסך האחרון יורד. י' תמוז תבשין עין ד'. אין עסק מוצלח כמו שואו ביזנס, עסקי מחזות ומשחקים. האם אין לכם תחושה שאנחנו חיים בתוך משחק? מרגע אחד למשנהו, אנחנו לא יודעים מה עומד לקרות. בבוקר יש חדשות רציניות, בצהריים יש חדשות עוד יותר חזקות, ובערב יכול להיות פיצוץ של חדשות, וככה זה ממשיך הלאה והלאה. לפעמים יש איזה זמן שקט יחסית, אבל תמיד לאחר מכן מגיעות חדשות מוזרות, דברים שלא יאמנו, דברים שלא היינו מסוגלים אפילו לחלום עליהן. מה שאנו רואים עכשיו בתקופה זו דומה מאוד למה שנכתב בנבואות, ואני משער שרובנו מרגישים שזהו סימן שהמשיח כבר כמעט כאן, ואכן זו האמת. אך בכל אופן, משהו כאן מתרחש שאנחנו לא מבינים, כי הדברים קיבלו תפנית דרמטית מאז נפילת מגדלי התאומים. ומרגע זה והלאה, אסונות משונים החלו להיות דברים של יום-יום. בעוד שמקרה משונה אחד מתרחש, המקרה הבא כבר מתפוצץ. כולנו מרגישים את זה. כולנו חשים פחד. אנחנו מרגישים ריקנות בלב. החיים איבדו הרבה מן הטעם שלהם, במיוחד חיי הגשמיות. טיסות הפכו להיות דבר מפחיד, ואם לא מפחיד, אז משפיל. כאשר עליכם לעבור דרך מתקן רנטגן, שחושף את תמונתו של האדם ללא מלבושיו, כאשר כל עובר ושב יכול להעיף מבט, ואם אינכם מסרבים לבדיקה זו, אתם צפויים לבדיקה פיזית משפילה עד מאוד. העולם הפך להיות עולם חסר שמחה, ללא העליצות הטיפשית של הגשמיות וגם ללא השמחה האמיתית העמוקה. הפכנו להיות עולם של אנשים מבולבלים שלא ממש מוצאים את הכיוון. אנחנו ממשיכים את השגרה של הדברים שהתרגלנו לעשותם, אבל מתוך חוסר משמעות. זה לא נראה שמסלול החיים מוביל אותנו לאיזה יעד מסוים. אנחנו לא יכולים לתכנן דברים כפי שעשינו בעבר. פעם יכולנו לתכנן שבעוד חצי שנה בדיוק אנחנו ניגשים לרופא שיניים. היו לנו תוכניות לאיזה בתי ספר עומדים להיכנס הפעוטים בני השלוש שלנו ומה בדיוק הם אמורים ללמוד. אך כיום האנשים חשים ריקים ונפחדים. כסף הפך להיות דבר קשה להשגה, למעט עבור אותם 85 אנשים בעולם המחזיקים תחת ידם את רוב האושר של העולם. לכל השאר זה פשוט מאבק יומיומי ללוות עוד כסף ועוד כסף. אנחנו נכנסים למסלול של פחד ועצבנות, גדוש חששות ודאגות על ילדינו ועתידנו. זוהי ההרגשה בכל מקום בעולם. כאן, בארץ ישראל, במשך השבועות האחרונים, היינו עסוקים בטרגדיה אחר טרגדיה. ראשית, היו הרבה תאונות דרכים, ילדים רבים טבעו, ובנוסף התרחשו עוד דברים רבים נוראים. אך כאשר שלושת הילדים נחטפו, ולאחר מכן הודע שהם נרצחו בצורה קשה ביותר, וקודם לכן נרצחה אישה צעירה, באופן אכזרי ומרושע, כל זה הביא אותנו לסוג מסוים של התפכחות, למציאות הריאלית, להבנה שאנחנו נמצאים בצרה גדולה. כיצד מסוגלים יהודים צעירים, נערים יהודים, להרוג נער ערבי בצורה כה אכזרית? זהו הלם גדול עבור יהודי לראות שיהודי אחר מסוגל כך להרוג ולשרוף אותו חי. נכון, זו מלחמה, אך כיצד ייתכן שיהודי בדורנו יכול לרצוח בצורה כה אכזרית אפילו כאשר הערבים הם אויבים? הדבר הראשון שאני אומר לכם הוא שהנבואות ומה שמתרחש כיום תואם לחלוטין. מפלי לראות כיצד השם מנהיג את עולמו. כולנו יודעים ש85 אנשים שולטים על רוב עושר העולם, וחוץ מאותם האנשים קיימת קבוצה שלמה של אנשים שיש להם את כל סוגי העמדות האסטרטגיות בעולם בכדי להביא את העולם אל תחת שלטונם של הרשעים. הרשעים הללו הם אדומים, והם לא אוהבים את הערבים, והם גם לא אוהבים את היהודים. את היהודים הם מוכנים לסבול אם נסכים להיות כמוהם, האדומים. אך אנחנו מעולם לא היינו כמוהם, ולעולם לא נהיה כמוהם. בעזרת העושר שלהם ושליטתם בעולם, הם הורידו כמעט את כל המדינות הערביות על הברכיים, וזאת מבלי שהיו צריכים בכלל להיכנס עם כל הצבאות של אמריקה ואירופה וכו', אלא פשוט על ידי התסיסות והמאבקים הפנימיים שהם חוללו. הם כותבים את התסריט, הם מספקים את השחקנים, והם בטוחים שהם מנהלים את העולם. ואנחנו כבר יודעים עליהם את הכל מהנבואות, והם מתנהלים בדיוק כמו שזה כתוב שם בנבואות. וזה גורם לנו לחוש, ובצדק, שכל הנבואות עומדות להתגשם. לכן יש לכולם מחשבות והרהורים על העולם הבא, על הקדוש ברוך הוא, ולאלו שאינם מאמינים תיתכן התחלת מחשבה של אמונה. אבל התוכנית שלהם מסתיימת שמה, היכן שהנבואות ממשיכות, ומנקודה זו ואילך זה ממשיך בדרכים שונות. כי תוכניתם של האדומים היא להשתלט על ארץ ישראל ולשבת כאן בירושלים, ולנהל מכאן את העולם, וזה מה שמביא אותנו למה שמתרחש כיום. אתם מרגישים כאילו שאתם בתוך משחק, בתוך מהלך של הצגה, כאילו הכל כאן מתוזמן, ואפילו הרוצחים תוזמנו. האם הערבים עשו את זה? האם מישהו אחר עשה את זה? האם הכל אמת באמת? איכשהו יש חורים בכל הסיפורים שמספרים לנו, כך שזה לא נראה לנו האמת על דיוקה. וכמו הרבה דברים שקרו בארצות הברית. ואם אנחנו חוזרים אחורה בהיסטוריה, במקרים רבים אנחנו יכולים למצוא את חוסר ההתאמות האלו. אנחנו מרגישים כמו בתוך איזו הצגה שהתסריט שלה נכתב מראש וששחקניה נבחרו מראש. אך במקרים רבים הם אינם שחקנים מוצלחים במיוחד. אבל המשחק הוא משחק מסוכן מאוד, מסוכן עד מוות. והשחקנים המובילים בכל ההצגה הם רוצחים חסרי לב. הדם נשפך והם עומדים לנסות לכבוש את ארץ ישראל. ארץ ישראל היא נקודת המרכז של העולם עבור שלושת הדתות הראשיות. וברור שארץ ישראל הובטחה מאת השם רק ליהודים ולא לגויים, והיא תישאר אך ורק עבור היהודים בלבד. כך שכל אדומי שסבור שהוא עומד לבוא ולשלוט כאן, עומד לקבל הפתעה גדולה ביותר. עד עתה, הקדוש ברוך הוא אפשר להם לעשות מה שהם רצו לעשות. הוא נתן להם לתכנן ולהצליח, אפילו שזה היה כמעט בלתי אפשרי עבורם להצליח. אבל השם הוא שאפשר להם להצליח. אך בנקודה מסוימת הם לא עומדים לעשות זאת יותר. הם יתפרקו, השם יעניש אותם, והם עוד יתפסו שהם עשו את הטעות שלהם. השם עומד להראות להם שהשטן איננו כל יכול, הוא רק יצורו של הכל יכול, של הקדוש ברוך הוא. ובגלל זאת, שהוא רק יצור של הקדוש ברוך הוא, הוא איננו יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יצור של הקדוש ברוך הוא בלבד, כמו כולנו, כמו כל העולם, כמו כל דבר שקיים ביקום. ורק השם מחליט מתי זה יסתיים. השטן או היצר הרע, או מלאך המוות, או הרע, או מה שאתם רוצים לכנות אותו, ירוסק לחתיכות כביכול, והוא יהיה מוחזר בנקודות שונות של הבריאה, כך שחלקיו יהפכו להיות חיוביים. אבל היצר הרע ייעלם, והרשעים ייעלמו, אבל לא לפני שהם יאנשו בצורה הקשה ביותר. עם ישראל, אני מתחנן בפניכם. כעת, לאחר שפרסתי בפניכם את כל הרקע של ההיסטוריה שעד לנקודה זו, אני מתחנן עליכם. פתחו את עיניכם. האם אתם לא רואים מה שהם מנסים לעשות לנו כאן בארץ ישראל? הם מנסים להפוך אותנו לגויים. וזה לדעתם יהיה הפתרון הסופי, חס ושלום. והם מנסים לעשות זאת עם מהלכים ומשחקים מכל הסוגים, עם כל סוגי הפעולות, במטרה להפוך אותנו לבלתי מאמינים, חס ושלום, לבורא העולם, הקדוש ברוך הוא. הם מנסים לבלבל אותנו. הם מנסים להביא הנה גויים באלפיהם, בכדי לעשות אותנו כמו גויים. הם תוחבים את הכסף שלהם אל תוך הגמחים שלנו, אל תוך בתי הכנסיות שלנו, אל הישיבות שלנו, אל הכוללים שלנו, כך שנהיה תלויים עליהם. הם אוספים ומרכזים אינפורמציה אודותינו, כך שיוכלו לעקוב אחרינו בכל עת שזה מתחשק להם, ויותר מן הכל הם מנסים לשנות את הדת שלנו. הם מנסים לקחת מאיתנו את ברית המילה. הם מנסים לקחת מאיתנו את הקידושין והנישואין. הם מנסים לאלץ אותנו להפוך חילוניים, או להיות חסרי דת לחלוטין, או שנקבל את הדת שהם עצמם יצרו. הם מנסים לאלץ אתכם לצעוד במסלול שהם קבעו, בכך שהם מעניקים לכם את מה שאתם הכי רוצים, כסף, אוכל, מה שאתם צריכים. אמת, הם גם אלו שגרמו לנו מצבים מאוד קשים מבחינה כלכלית בכל העולם. וזה נראה כעת גם בארץ ישראל שהם השאירו אותנו לסוף. עד לעת האחרונה לא היו לנו כל כך קשיים כלכליים. אבל כעת אנחנו בראש הרשימה עבור כל נושא, מפני שהם מתכוננים לכבוש ולהשתלט כאן. הם בונים דירות, דירות פאר בארץ ישראל עבור האנשים שלהם. הם בונים בניינים, מרכזים מסחריים, רכבות ומסלולי רכבות, ואת כל סוגי הדברים שיש להם את המימון בשביל זה. הרכבת הקלה נבנתה בכדי שיהיה קל להסתובב ולטייל בירושלים, העיר שמאז ומקדם הייתה המרכז של העולם, מרכז הלב של כל בן אנוש, המרכז של השם. היכן שהם רוצים לבוא ולהשתלט במקומו של הכל יכול, במקום השכינה, חס ושלום. אבל זה לא יקרה, בשום פנים ואופן זה לא יקרה. לכן, עם ישראל, היה חזק, התקרב אל השם. הגשמיות עומדת להתמוטט בצורה הקשה ביותר. אבל אל תפחד, כי השם איתנו, וכל אלו שהם איתו, הוא יהיה איתם. כמו שכבר אמרתי פעמים רבות, שום נשמה יהודית לא תלך לאיבוד. אך אם אתם בוטחים באלילים של העולם, ואם אתם מאמינים בעגל הזהב, בוודאי שזה יהיה לכם הרבה יותר קשה לעשות תשובה שלמה. אבל אם הנכם בוטחים בהשם, שום דבר לא יזיק לכם. השם ישמור עליכם, הוא ישגיח עליכם לחלוטין, בין אם אתם זקוקים למזון, או ביגוד, או מקום מגורים, חימום בחורף, או קירור בקיץ. אל תדאגו, הוא ורק הוא הכל יכול. הוא יכול להביס כל שונא. הוא יכול לעצור כל פצצה אטומית. הוא יכול לעשות הכל, ואנחנו, הילדים שלו שהוא אוהב במיוחד, הבנים והבנות המיוחדים שלו. אל תפחדו, אנחנו נשרוד. אנחנו ננצל, ואילו הם לא. כאשר ירד המסך האחרון על המשחק הנלעג הזה שהרשעים כתבו, אנחנו כולנו ניכנס אל תוך העולם הבא של משיח, אל תוך הנצחיות, והם ייעלמו כליל מעל במתו של העולם הזה ומכל העולמות. פרק 34. חייבים להכין את עצמנו להיות קורבנות תמימים. ג' אב תרשין עין דלת. מאז הפעם האחרונה שאני כתבתי, הרבה דברים קרו. העולם כמעט התהפך מלמעלה למטה. מלבד המלחמה שיש לנו כאן בארץ ישראל, הרבה מלחמות אחרות החלו, והעולם הפך להיות מקום הרבה יותר מסוכן ומפחיד. אחת מן הסיבות שזה כה מפחיד, מחוץ לעובדה שהמלחמות האלו הן אכזריות, מתפרצות בפתאומיות ורצחניות, ודם שזורם בחופשיות. מלבד עובדה זאת, מה שהכי מפחיד אותנו זה שהרבה ממה שקורה כיום פשוט לא מובן לפי שכל הגיוני, מוח הגיוני נורמלי. חסרות לנו פיסות מן הפאזל שהיו אמורים להיות גלויים. אנחנו לא יודעים מי הוא האיש הטוב. אנחנו לא יודעים מי הוא האיש הרע. אנחנו לא יודעים מדקה אחת לחברתה מי נמצא באיזה צד. פתאום ישנם דברים מסוימים נסתרים, שלא היה לנו שום רמז שזה היה קיים בכלל אי פעם. והם מספרים לנו בחלונות הגבוהים אילו הידענים המלומדים הגדולים כביכול, שזה כבר היה ב-10, 20, 50 שנים האחרונות. זה ינק וצמח וגדל עד שזה נהיה כה מפלצתי. ואנחנו מגרדים את ראשינו ואומרים, איך בעולם זה ייתכן להיות? איך זה נהיה כל כך גרוע? איך זה נפל עלינו בצורה כזו פתאומית? איך זה שאף אחד לא ידע? ואם הם כן ידעו, אז מדוע אף אחד לא עשה כלום? אנחנו בטוחים בממשלות שיוודאו עבורנו שכל התרופות שלנו אינן מסוכנות. אנחנו בוטחים בבתי המשפט שיתנו לכל אחד פסיקה הוגנת כביכול. אנו בוטחים בדוקטורים שהם ייתנו לנו את האבחנות המדויקות. אנו בוטחים בכלכלנים שיגידו לנו שהדברים נראים בסדר מבחינה כלכלית, או שיתנו לנו עצה כיצד להשקיע. אנו בוטחים בכל האספקטים השונים של עגל הזהב, אבל אנחנו לא בוטחים באמת. והאמת זה הקדוש ברוך הוא. אנו בוטחים באדם יותר מאשר באמת עם א' רבתי. אני יודע שאנחנו מתקרבים מאוד למשיח. אני יודע שבקרוב אנחנו עומדים להתפטר מכבלי הגלות הנוראה הזו. אני יודע שרק אלו שמכירים אמת עם א' רבתי יוכלו אי פעם לחיות בעולם של אמת עם א' רבתי. ולכן אני רוצה להסביר לכם שהדברים נראים מעורבבים ובלתי הגיוניים בגלל שזו לא האמת. זו לא הדרך שבה העולם נוצר. מה שמתרחש כיום זה הולך נגד האמת. זוהי השחתה וזה סוחב אותנו למצב השחתה. וזה הולך ומשתלט על כל העולם ועלינו להתנגד לזה. והדרך היחידה לעצור את זה זה להכיר בכך שמשהו מאוד לא נכון כאן. ואנו נשענים על הצלת חיים לא נכונה בשביל החיים העיקרים שלנו. אנחנו חושבים שיש לנו גלגל הצלה על פני המים כדי להינצל. אבל זה כלל לא נכון, זה טעון באופרת וזה עומד להוריד אותנו עד לתחתית הים, חס ושלום. מה השם רוצה מאיתנו? כיצד יכולים אנו לשרוד את האסון הזה, את ההרס הזה, את כל הרוע הזה שהתפרץ ויצא מכל פינה שבעולם? הרוע שאף אחד לא קלט שהוא קיים בכמויות אדירות שכאלו. כיצד אנחנו יכולים לשרוד את כל זה? ומי הם אנחנו? בסך הכל מעט אנשים עלובים, מסכנים, חסרי כל כוח. כיצד נוכל לשרוד בשיטפון של השחתה כה היום? ישנה רק דרך אחת. עלינו להכין את עצמנו. עלינו להתכונן כיצד לקבל משיח. עלינו להכין את עצמנו להיות קורבנות מושלמים, נכון, קורבנות תמימים. אנחנו צריכים להיות שלמים, תמימים, או לפחות לנסות במאמץ רב להיות שלמים. ואם אנחנו לא מגיעים אל השלמות, השם יביא את השלמות, אבל זה יהיה כל כך קשה וכל כך מכאיב. לא פחות כואב מאשר ניתוח, אלא שזה יהיה ניתוח רוחני שעלול להיות הרבה יותר מכאיב מאשר ניתוח פיזי. ולא קיים שום משכך כאב עבור סוג כזה של ניתוח, ואנחנו נרגיש כל תחושה של כאב, כך שאנחנו צריכים להכין את עצמנו להיות קורבנות, להיות טהורים וזקים ככל האפשר. אל תהיו מדי מפוחדים. אין כוונתי שכולנו נצטרך למות על קידוש השם. אני מתכוון שהשם רוצה מאיתנו שנחיה על קידוש השם. והוא רוצה מאיתנו להיות מושלמים ככל האפשר. והדרך להיות מושלמים ככל האפשר זה לבטוח בהשם לחלוטין. לבטוח בו בכל דבר שהוא דורש מאיתנו, לא לשאול ולא להרהר על שום דבר שהוא דורש מאיתנו. אנחנו רוצים לעשות את רצונו בשלמות. אני לא אומר שנוכל להגיע למדרגה הגבוהה ביותר, אבל אנחנו נצטרך לעשות באמת באמת ניסיון להגיע לזה. באמת באמת, עלינו לשים את מוחנו, ליבנו, נפשותינו וגופנו לתוך המאמץ הגדול ביותר, בוודאי המאמץ הגדול ביותר שהיה אי פעם בעולם. יצחק אבינו היה קורבן שלם, מושלם, תמים. אביו היה מוכן לציית לקדוש ברוך הוא ולהקריב את בנו יחידו, את הבן היחיד שיכול היה להמשיך להיות אביו של עם ישראל, אחד מן האבות. רק יצחק היה יכול לעשות זאת, והוא התרצה למות רק בגלל שכך השם אמר. זהו סוג הביטחון שעלינו לרכוש. בסופו של דבר, היה זה מספיק שיצחק אפשר לעצמו להיות נעקד על גבי המזבח, כך שהוא לא יזוע בעת שהסכין מגיע לצווארו. הוא הושיט את צווארו כך שזה יהיה קל יותר לאביו כאשר הוא יצטרך לשחוט אותו. והוא שמח לעשות את רצון השם. ואברהם אבינו לא יסס לרגע לשחוט את בנו היחיד, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה זאת, והוא ידע שכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתנו. הוא גם ידע ששום דבר שיש לנו, שום דבר ממה שאנחנו סבורים, שאנו כאילו בעלים עליו, שום ילד מילדינו אינו שלנו, כלום לא שלנו, הכל שייך להשם, ואנחנו עצמנו גם כן שייכים אליו. וזו הדרך שאתם מגיעים לשלמות. עליכם להיות בטוחים בכל צורה שהיא, שהשם הוא הכל יכול, וכל מה שהוא עושה זה הכי מתאים עבורנו. ויהיה הדבר הטוב ביותר עבורנו, ולא משנה כמה סבל שזה יגרום לנו, מפני שהסבל שלנו הוא רק דמיון, זה רק מתוך התשוקות העקומות שלנו. עלינו להבין שהעולם הזה הוא רק ביקור קצר ביותר עבורנו, שאחריו אנחנו מגיעים לעולם הבא. אבל כעת אנחנו לא נלך לעולם הבא. אם ירצה השם, אנחנו נצעד הישר אל תוך העולם הבא של משיח. אז כעת, יהודים יקרים שלי, היו חזקים. זה הזמן לעשות חשבון נפש על החיים שלנו, על כל חלק של חיינו, ולנסות להיות הרבה יותר טובים, כדי שאם אנחנו לא עושים זאת, אנחנו נהיה בצרה גדולה. אני מתחנן אליכם, עשו חשבון נפש. ערכו מאזן של ספרי החשבונות שלכם עם הקדוש ברוך הוא. תמצאו מה אתם חייבים לו, ותמצאו מה אתם חושבים שהוא צריך לתת לכם. ואני בטוח שכולנו נגלה שאנחנו בחוב עמוק עמוק כלפי השם, ושאנחנו צריכים להראות להשם עד כמה שאנחנו אוהבים אותו ובוטחים בו, ושאנחנו נעשה כל דבר בעולם שהוא יבקש מאימנו, אפילו אם זה אומר לתת את החיים עצמם. זה מה שאנחנו צריכים להראות לו. כיהודים, אנו עומדים להתנסות בצורות הקשות ביותר, ואנחנו צריכים להיות קרובים אליו. אנחנו צריכים להוציא מתוך עצמנו את כל השטויות השטחיות של עולם השקרים הזה, של עולם עגל הזהב הזה, של עולם הדמיונות הזה, ולהגיע אל האמת. אך זה מאוד מפחיד, כי כל מהלך החיים הרגילים שלכם, כפי שאתם מכנים זאת, עומד להשתנות לגמרי לגמרי. יהיה עליכם לוותר על דברים שהפכו להיות נחוצים עבורכם בצורה בלתי פרופורציונלית. ויהיה עליכם להוציא מתוך הלב שלכם את כל השטויות הטיפשיות והקטנוניות שהפכתם להיות כה תלויים בהם, כדי לעזור לכם להעביר את הזמן בצורה שטחית. יהיה עליכם להתעסק עם אמת. זה מאוד מפחיד. החיים שלנו ישתנו. העושר הגדול של מה שנקרא העולם המערבי הזה יהיה כלא היה, ועומד להיעלם. יהיה עלינו ללמוד לחיות בדרך הרבה יותר פשוטה, וזה יעזור לנו להיות קרובים אל השם. זה כבר קורה עכשיו, ומלחמת העולם השלישית כבר החלה. אני חושב שאנחנו כולנו יכולים לראות את זה, וזה הולך להתרחב, זה הולך להיות מלחמה גדולה, מלחמה עצומה ומפחידה. אני יודע שכל היהודים האמיתיים יודעים שמה שאני אומר כעת זו אמת. אחינו את עצמכם, יהודים יקרים שלי, אחים יקרים. השם אוהב אותנו, הוא רוצה אותנו בחזרה. הוא רוצה אותנו שוב אמו. זהו דור נמוך, אבל הלב והנשמה היהודית עדיין ישנם. ועל הלב והנשמה היהודיים האלה של כל יהודי ויהודי יתייסד עולם הבא של משיח. שאלה, מדוע אינך ישן בלילות? תשובה, אני לא ישן בלילה, מפני שאני יודע שבעתיד הלא רחוק אנחנו באמת נצטרך לבטוח בהשם. אנחנו עומדים לקלוט שאוכל וביגוד וקורת גג כלל לא יהיו ברי הישג בכזו קלות כפי שהיו, ויהיה עלינו לבטוח בהשם. כאשר אני אומר אנחנו, אני מתכוון לכל העולם, כוונתי לכל אחד ואחד בעולם, למעט אותם אנשים מעטים, אלו שסבורים שהם יכולים לשלוט במקום השם, חס ושלום. אבל אנחנו נהיה המנצחים, מפני שבסופו של דבר השם יעלים אותם אל החידלון, ואנחנו נקבל את כל הדברים הטובים. אנחנו לא נרעב למוות, ואנחנו לא נוותר בחוץ, בקור, אם אנחנו בוטחים בהשם, אם אנחנו בוטחים בעובדה שהוא-הוא הכל יכול. ולכן אני בוכה, מפני שאני יודע שזה עומד להיות מאוד קשה עבור יהודים רבים. ודרך אגב, האם אתם קולטים כמה מן העולם הולך להיות חורבן, השם ישמור? זה כתוב בנבואות, כל כך ברור ומפורש. האם אתם תופסים איזה הלם זה יהיה הדבר הזה? אני לא חושב שיהיה איזה CNN, סוכנות עיתונות בשטח, בשביל לצלם את זה ולשלוח תמונות. אבל מה אני יכול לומר לכם? רק לחשוב על השוק, על ההלם הזה. זה לבד מספיק בשביל להביא אותי לבכות, לבכות בשביל עם ישראל, לבכות בשביל כל העולם. הרשעים משחקים את המשחקים המרושעים של רצח ושפיכות דמים. הם אנשים כאלה טיפשים, במיוחד הגויים, אבל גם היהודים טיפשים, מפני שהם לא מתקרבים לאמת, לקדוש ברוך הוא. הפכנו את כל החיים שלנו ליידישקייט שטחית, וכל מה שאני יכול לעשות זה רק לבכות על זה. התפצלנו למיליוני חלקיקים, במקום להיות אחד עם השם, אבל השם ילמד אותנו, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה להציל אותנו, אבל אנחנו עושים את זה מאוד קשה בשביל עצמנו. רק תזכרו שלפי הרבה מהמקורות בתורה, רוב היהודים שבדור הזה, הדור שלפני הגאולה השלמה, יהיו ערב רב. הם יכולים להיות חרדים או חילונים, אבל ממש לא יהודים אמיתיים, והם ינסו להרחיק אותנו מן האמת. כן, הבכי שלי בלילות קשור לעם ישראל. אני כל כך מודאג, זה לא כל כך פשוט. עלינו להיות חזקים ועלינו להיות תמימים ללא כל חיסרון.